ערב טוב. בשבועות האחרונים עסקנו קצת בכניסה לימים הנוראים באלול, אני מבקש הפעם ערב תפשין סמך א' היא שנת השמיטה הבא עלינו ועל כל ישראל בעזרת השם לטובה, להיכנס למצווה אחת אחת משתי המצוות, משתי מצוות העשה שנמצאות בפרשה שקראנו בשבת האחרונה, בפרשת ויילך, והיא מצווה שקשורה מאוד, למרות שלא מובן מדוע, לקיומה או למהותה של שנת השמיטה. אני מתכוון למצוות הקהל. קראתי לדברים למעלה המצווה התרי"ב או המצווה הברית. שנה שעברה עסקנו בשבת הזאת במצווה התרי"ג, מצוות כתיבת ספר תורה. היא המצווה המסיימת את תרי"ג המצוות, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. הפעם אני מבקש לעסוק במצווה האחת לפני כן, מצוות הקהל, שצריכה להתרחש בעזרת השם במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. דהיינו דווקא במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות. המצווה הזו היא מצווה מעניינת מאוד. קודם כל צריך לברר אותה קצת בפן הלכתי פשוט שלה, מה ההגדרות המשפטיות שלה, ומשם מה היא מבקשת להשאיר לנו בכל הבנה שנת השמיטה אליה אנחנו נכנסים עכשיו. היה מאוד מעניין שהאברבנאל, לפני שניכנס לתוך המצווה, האברבנאל רואה את מצוות הקהל כמקור. זו הערה היסטורית מעניינת שפעם הזכרנו אותה בליל הושענא רבה אחד פה כשעסקנו בשמחת תורה. אברבנאל רואה את מצוות הקהל כמקור ההיסטורי לשמחת תורה. זה מעניין מאוד. יש דיונים רבים מה יסוד קביעת שמיני עצרת גם לחג שמחת תורה. מתי זה מתחיל בדיוק? הרי לא מופיע בתורה שמחת תורה. יש עצרת. אברבנאל אומר שנהגו במשך שנים ארוכות ארוכות שבחג הסוכות עומד גדול הדור ומסיים את החומש שבו עסקו באותה שנה. הרי לא תמיד קראו בשנה אחת את כל התורה. זה התחלק לפעמיים בשמיטה, שלוש שנים מנהג ארץ ישראל. אני נכנס לפרטים איך חילקו את פרשיות השבוע. ובסוכות היה עומד הגדול או השופט, והיה קורא ומסיים חומש, ופעם בשבע שנים היה מסיים את התורה כולה. והוא מסיים האברבנאל במקור אחד, בהערה מאוד מעניינת, שמכאן, אתם רואים את מקור אחד לקראת הסוף, שורה חמישית, שישית מלמטה, ושמכאן נשאר המנהג בימינו, שביום השמיני חג העצרת האחרון נקראים יום שמחת תורה, שבו ביום אנו משלימים את התורה, ואז מה עושים? ועומד הגדול שבקהל, הוא מסיים אותה, הוא מדבר על חתן תורה, מה שאנחנו קוראים, הוא מסיים אותה, והוא בעצמו קורא מבלי תורגמן. היום אנחנו לא כל כך מכירים את נושא המתורגמן, אבל התורגמן זה, התימנים שבינינו מכירים בפועל, עוד הרבה יותר את המתורגמן. המתורגמן הוא מי שתרגם את הקריאה לארמית, להבנת כל הקהל, וביום הזה בשמחת תורה הוא קורא אותה מבלי תורגמן, פרשת וזאת הברכה, לדמיון מעשה המלך בזמן העלה ההוא. העלה הברית והעלה של ניצבים. זה מאוד מאוד, מאוד מעניין, קודם כל ברקע ההיסטורי של זה, לטעון שמצוות או מנהג שמחת תורה הוא בעצם ניסיון לערוג על המעמד הגדול הזה של הקהל. למעמד הזה אני רוצה להיכנס עוד רגע, זה מעמד מדהים שצריך להבין אותו, ולפי הברבנל יש בשמחת תורה פשוט איזה מין ניסיון לחזור לזה, לחלום לזה, לראות את זה, מיני מעמד הקהל כל שנה מחדש. נדמה לי שמעבר לרקע ההיסטורי החשוב בדברי אברבנאל, יש כאן עוד משהו, והדמיון בין שמחת תורה למעמד הקהל, אולי כשנבין את מעמד הקהל, יוכל להחזיר אותנו גם להבנת שמחת תורה קצת, כסיום לכל החגים שבמהלכם אנחנו נמצאים עכשיו. אבל בואו נתחיל באמת מהפרשה, מהמצווה עצמה, פרק למד א', מקור 2 שלפנינו. המצווה על כל פרטיה צריכה עיון גדול מאוד מאוד. קודם כל, זאת מצווה שנמנית על פי כל מוני המצוות למצווה הלפני אחרונה של התורה, שזה חשיבות רבה. שתי המצוות החותמות, האחת עוסקת האחרונה בכתיבת ספר תורה אישית של כל אחד ואחד, והמצווה שקודמת לה זה הקהלת העם כולו, זו מצווה כללית, אם כי היא מוטלת על כל אחד ואחד, מצווה להקהיל את כל העם, האנשים והנשים והטף, לשמוע את התורה הזאת. ויש מצווה אישית לכתוב את התורה, ויש מצווה כללית להתכנס יחד ולשמוע אותה. אבל עכשיו בוא נראה את המצווה הזאת. היקרו משה ליהושע, יום אליו לעיני כל ישראל חזק ואמת, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. השם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזרך ולא יעזקה, לא תירא ולא תפחד. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית השם, ואל כל זקני ישראל. אינני יודע מה בדיוק כולל התורה הזאת שכתב משה, הפרשנים דנים, אבל ברור שהוא נותן אותה לפורום הזה, לפורום שמוקם עכשיו, של הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם וכל זקני ישראל. עכשיו מגיעים למצווה שלנו. ויצב משה אותם, את מי? את הכהנים בני לוי וזקני ישראל, לא את עם ישראל. ויצב משה אותם לאמור, מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה, מיד נגיע לזה. אז קודם כל הערה הראשונה. מי אלו שטובו להעביר לעם ישראל את מצוות הקהל? הכהנים בני לוי, נושאי ארון ברית השם וכל זקני ישראל. דבר מעניין מאוד שצריך לתת עליו את הדעת. מה יש? יש לנו תרי"ג מצוות. למה את המצווה הזאת צריך להעביר פורום מיוחד, שמסתבר שמבחינת העברת המצוות, היינו קוראים לו היום בפורום שהוקם אד הוק למען המטרה הזאת. למה את המצווה הזאת לא יכול להעביר משה לעם ישראל כמו תרי"ג מצוות אחרות? או לאלעזר, או ליהושע? מי זה בדיוק, מה זה המעמד הזה? החשוב מאוד כנראה של הכהנים בני לוי נושאי ארון ברית השם, לגבי המצווה הספציפית הזאת, אני יודע מי זה זקני ישראל, אבל מי אלה הקבוצה הזאת שצריכה להיות המתווך להעברת מצוות הקהל. ולמה מצוות הקהל צריכה מתווך כל כך חשוב? אז קודם כל, חשוב לשים לב למעבירים את המצווה. חזור לזה עוד מעט, אני חוזר לפסוק. עכשיו התיאור הזמן שבו צריכה להתרחש המצווה. תראו כמה מסובך עושים פסוק. אנחנו רגילים להרבה זמנים בתורה. התורה מלאה זמנים, ב-15 לחודש השביעי. ביום 14 לחודש הראשון. אין הרבה שאלות, כל אחד יודע מתי זה החודש הראשון, ו-14 יש רק פעם אחת בחודש הראשון. עכשיו תראו איך אומרים לנו תאריך בפסוק. בבקשה. מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך. מסוים. קצר ומדויק. מתי בחג הסוכות? בהתחלה? אז ב-15 לחודש השביעי, בשנה השביעית. מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, רגע, לפני הכל, מועד שנת השמיטה זה בשמיטה או אחרי השמיטה? אבן עזרא אומר, דרך אגב, זה לא ההלכה, אבל זה אבן עזרא הפשט, מקור 3. מקץ 7 שנים, תחילת השנה. אנחנו יודעים שקץ זה בדרך כלל סוף. ואבן עזרא אומר, אם כתוב במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, זה חייב להיות בהתחלה. אז הוא שואל, מה יש, מה הרעיון שלומדים או עושים מעמד הקהל בתחילת שנת השמיטה? הוא אומר, למען ילמדו כל השנה. גם כן השבת. הסיום שלו הוא מעניין, הוא אומר, כמו שהשמיטה נועדה שישבו וילמדו תורה, היא לא נועדה רק למה לא לעשות. לא לחרוש ולא לזרוע ולא לבצור ולא לעשות מלאכות התלויות בקרקע. יש לה גם מגמה חיובית, כמו שבת. יש שמור את יום השבת, אבל יש גם זכור. שבת נועדה לזה שתחזור ותלמד ותכיר את המקור ותדע את התורה. אבל היא באמת לא מעניין מאוד. הוא אומר בעצם מעמד הקהל, לוקחים בו את כל היהודים ורוצים לתת להם איזה עצרת התעוררות ראשונית לשנת השמיטה. טוב. אגב, אז למה בסוכות ולא לפני? זה מובן, כי אז בא כל ישראל להיראות את פני השם. אז יש הרבה ציבור, ואז מכנסים את כולם ונותנים להם ככה לוז, תוכנית לימודים, בשנת השבתון הקרובה. חז"ל לא הבינו כך. חז"ל הבינו מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה, בשנה השמינית, עם סיום 7 השנים, בחג הסוכות. אבל אז דרך אגב, גם לפי החז"ל, גם לפי אבן עזרא, יש פה בעיה. אם היה כתוב מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה, אז איזה תאריך הייתי מבין שמדובר? בראש השנה. 7 שנים מסתיימות בראש השנה. אז אחר כך כתוב בחג הסוכות. ואחרי זה בבוא כל ישראל להיראות. אגב, מתי כל זה מתרחש? תסתכלו רגע מצד שמאל, במקור 5, רואים את מקור 5, פרשת המלך כיצד. זה נקרא פרשת המלך, עוד מעט נחזור לפסוקים, כי המלך הוא זה שקורא את התורה באוזני ישראל. מוצאי יום טוב הראשון של חג. בשמיני, מה זה בשמיני? בשנה השמינית? במוצאי שביעית עושים לו, למי? למלך, בימה של עץ ועזרה והוא יושב עליה, שנאמר מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה. התאריך היחיד שלא כתוב בפסוק זה מוצאי יום טוב ראשון של חג. איך לזה הגיעו? אני מבין שחג הסוכות זה חג הסוכות, אבל מאיפה הגיעו למוצאי יום טוב? וכנראה לתורה מאוד חשוב להגיד תאריך, אז למה לא אמרו ב-16 לחודש השביעי? תראו את רש"י, אולי לפני רש"י, תראו שנייה את הגמרא על זה, בהמשך מקור חמש. הגמרא בנה, למה באמת הפסוק מסובך? כתוב מועד, כתוב חג הסוכות, אז הגמרא אומרת, אי כתב מועד, אני אתרגם מיד לעברית. אם היה כתוב רק מועד ולא היה כתוב חג הסוכות, הווה אמינא מריש שתא. הייתי חושב, ראש השנה, כתב רחמנא בחג הסוכות. ואם היה כותב רק בחג הסוכות ולא היה כותב מועד, הווה אמינא אפילו יום טוב אחרון. כתב רחמנא בבוא כל ישראל. ומתי כל ישראל באים? לא בשמיני עצרת, אלא בחג הראשון. אז מתי זה צריך להיות? מסכם את הגמרא, מאתחלת דמועד. מה זה התחלת דמועד? תחילת המועד. שואל רש"י, 6א, מתחת, רש"י במקום, מאימת דמתחיל מועד. ומי הוא? ביום טוב לא. אז למה לא ביום טוב? מפני שהרי צריך לבנות במה, נכון? לבמה צריך פטיש. ועושים במה של עץ. ואין תיקון הבימה דוחה לא את השבת ולא יום טוב. כלאי פלור. זאת הסיבה, כך באמת כתוב בתורה. כך הבנת את הפסוק? מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל להיראות את פני השם הכוונה היא במוצאי יום טוב? כי כשעושים את הבמה שלא יתקעו עם הפטיש ביום טוב. אגב, רש"י אומר, אז למה שלא יכינו את הבמה בערב יום טוב? והוא עונה, חשוב מאוד, ומאתמול נמי לא אבדינן לה, ודחקה לה הזרה, זה יעשה צפוף. אם יבנו במה, זה יהיה צפוף מבח. אם יהיה צפוף, אז אי אפשר להתארגן בהזרה, שזה דחוק. תוספות במקום אומר שלפעמים יש גבול. תוספות במקור 6ב אומר, אבל פירוש רש"י תמוה. ופרש דמהי טעמה ביום טוב ראשון לא, שמהטעם הבא ביום טוב ראשון לא, ותיקון בימה אינו דוחה יום טוב. אומר תוספות, כיוון שגזירת הכתוב הוא לקרות מהתחלת במועד, שיקראו בלא במה, ננהלן בבימה מעכבת. זה תוספות מגיע לסגנון כזה, תוספות אומר, אני כבר לא יודע מה אתה רוצה. הבימה של העץ, גם זה כתוב בפסוק, שיורידו במה הידראולית, שלא יהיה במה. אמרו מעמד הקהל, והתורה פסוק וחצי מתעצמצת להגיד תאריך. אני לא מבין למה התורה עושה כך. ובסוף, אתה הגעת למסקנה שזה צריך להיות בתחילת חג הסוכות. ולמה יצא אתה עושה את זה במוצאי יום טוב ראשון? כי אתה גם רוצה שיהיה במה של עץ. טוב. נדמה לנו שבזה נגמרו הבעיות של הקהל. זה רק בעיית הזמן. אבל לא הגענו למהות. שם מגיעים הלאה. אז מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה וחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. מי? הקהל את העם. האנשים, אגב, תקרא את התורה הזאת, מי יקרא? תקרא כנראה המלך. המלך לא הופיע פה. כנראה הכוונה היא ליהושע שמופיע בתחילת הפרשה, ויקרא משה ליהושע ויאמר. ליהושע יש לו דין מלך. אז אם המלך הוא הסיפור של פרשת הקהל, אז מה בדיוק תפקידם של הכהנים בני לוי? מה הם צריכים להביא את הספר? מה הם אמורים לעשות? הרי הקהל תקרא, זה הכל פניות בגוף שני יחיד אל המלך, אז הוא צריך לעשות את זה. אז מה הפונקציה של הכהנים בני לוי נושאי ארון ברית השם בכל המצווה? זה לא מובן בכלל. בהתחלה לא הבנתי למה צריך אותם. עכשיו אני לא מבין, בסדר, הם באו. הם באו, צובו לבוא, הם באו. עכשיו נשאלים מה לעשות. אפשר מישהו שיגיד להם מה לעשות, אני לא יודע מה הם צריכים לעשות. המלך קורא, הוא מקהיל, לא כתוב הכאילו. והכהנים בני לוי נושאי ארון ברית השם, מה? כתוב במודעות שזה במעמד הכהנים בני לוי נושאי ארון ברית השם. זה במקום אחר בנוכחותם, כי כל ישראל צריכים להיות שם. הם ודאי נמצאים בתוך האנשים והנשים והטף. כל זה בעיות פרוצדורליות. עכשיו נגיע למהות. הקל את העם האנשים והנשים והטף וגריך אשר בשעריך. ומה יהיה שם? מה המגמה? למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. כתוב פה ישמעו, ילמדו ויראו. ושמרו. יראו ושמרו אני יכול להבין. אני רוצה לראות מישהו שיסביר לי איך אפשר לשמוע שכל ישראל האנשים והנשים והטף נמצאים שם. ומי שיכול לשמוע שיסביר לי איך אפשר ללמוד משהו מזה. בוא ניכנס רגע לתמונה. יש בימה של עץ, על בימת העץ עומד המלך. מי המלך? לא יודע, המשנה אגב מספרת שפעם המלך היה אגריפס המלך. המשנה מספרת את זה בהקשר מאוד לא נעים. היא אומרת שהוא קרא את ספר דברים, והוא הגיע לפסוק, שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך, ונזכר שזה די מפוקפק העניין לגביו אישי. והיה לא כל כך נעים המעמד. אז אני לא לגמרי מבין מה קורה פה. מה, צריכים לבוא עכשיו, הכהנים הגדולים, נשיא הסנהדרין, ולשמוע שיעור כללי מאגריפס כדי ללמוד. זה לא יכול להיות שם שקט, כי אי אפשר להשאיר את הילדים בבית, כי אין בייביסיטר, כי הבייביסיטר חייב להיות שם. כי האנשים והנשים והטף, כולם שם. מה המגמה במעמד? למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. וכאן מגיעה השאלה הכי קשה. אני מבין שהמגמה היא ללמוד, לשמוע, לראה, לשמור את התורה. אם כך זו מצווה שלא קשורה כנראה לארץ ישראל דווקא. כמו מצוות כתיבת ספר תורה. אמרנו שיש מצווה רק לכתוב. מצוות כתיבת ספר תורה היא תלויה בארץ? מה פתאום? ובניהם אשר לא ידעו, זה יעזור כנראה גם לבנים בעם שלא יודעים. לא שמעו, לא הכירו, שהם ייפגשו עם החוויה הזאת של מעמד הקהל, אז הם ישמעו ולמדו, ליראה את השם אלוהיכם, כבר אמרת פעם, ויראו. אבל עכשיו הוא מסביר עוד יותר. כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. וכשאנחנו חיים לא על האדמה, אשר אנחנו עוברים את הירדן לרשתה, אין עניין שנלמד ליראה את השם. מעמד הקהל זה מה? זה מעמד ציוני לכניסה לארץ? או שזה מעמד לשמור את דברי התורה? למה זה קשור לארץ? אז אני מבין שיש פה מלך. אבל צריך לדעת, התנאים כדי שמעמד הקהל יתקיים, שיש מלך, ששנת היובל נוהגת, שיש קשר לשמיטה, כי זה חייב להיות במועד שנת השמיטה, כלומר ששמיטה נוהגת מן התורה, ולא מדי רבנן. אבל אם המגמה היא פשוט להיראה את השם, אז למה? אגב, מצוות הקהל היא מצוות עשה שהזמן גרמה, נכון? שהזמן מוגדר מאוד. מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, כלומר במוצאי יום טוב ראשון שהבמה מוכנה. אז זה זמן מאוד מוגדר. מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. נשים חייבות במעמד הקהל. אבל אומרים, זה יוצא מן הכלל הקהל. כולם חייבים במעמד הקהל. מה מצרף את כל הפרטים האלה? איך שנת השמיטה מסתיימת בזה? למה אגב נקראת השנה השמינית מועד שנת השמיטה? רש"י אומר תשובה טכנית. הוא אומר שבשנה השמינית בחג הסוכות מורגשת השמיטה עוד יותר מאשר בשנה השביעית, כי אז הפירות האסורים והזמן של האיסורים שרק עכשיו אוכלים אותם, ולא היה בתחילת השביעית. אז איך זה קשור לנושא של הקהל? למה הביטוי מועד שנת השמיטה מבלבל קצת? הרמב״ם מסכם. מצוות עשה כותב הרמב״ם להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל, ולקרות באוזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת. אני חוזר ושואל, למה זה שייך דווקא לארץ? אגב, מה פירוש המגמה למען ילמדו ליראה אותי כל החיים אשר הם על פני האדמה? כל הימים, מה, היראה המיוחדת הזאת דווקא בארץ? מה היא? שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה וברובו כל ישראל וכולי, יקל את העם. הלכה ג' אי מתי היו קוראים במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות, שהוא תחילת ימי חולו של מועד של השנה השמינית? גם הרמב״ם כנראה הושפע מהפסוק שעושה בצוף מסוכבך. והמלך הוא שיקרא באוזניהם, ובעזרת הנשים היו קוראים. עכשיו הלכה מעניינת נוספת. אתם זוכרים שכתוב, ובוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הרמב״ם, כבר חז"ל, התעניינו מה זה תקרא את התורה הזאת. תקרא את התורה, ברור. אומר הרמב״ם הלכה ה', הקריאה והברכות בלשון הקודש, שנאמר תקרא את התורה הזאת בלשונה, אף על פי שיש שם לא הזאת. בטח שיש שם לא הזאת, זה עלייה לרגל. כל היהודים נמצאים שם, יש שם המון אנשים שלא יודעים עברית. וכל ישראל באים לראות. למה זה חייב להיות בעברית? אני מבין, כתוב בתורה הזאת. כן, הבנתי, יש סגירת הכתוב. אני לא מבין, קריאת שמע שאני לא מבין, אני יכול לקרוא בלשון, שלא בלשון הקודש. תפילה אני יכול שלא בלשון הקודש. מה, זה מצוות תלמוד תורה, כן. לאיזו משפחה זה שייך? זה נמצא במחלקה של הלכות תלמוד תורה? אז אם זה תלמוד תורה, אני שואל, אם זה תלמוד תורה, אני יכול ללמוד גם לא בלשון הקודש. אתם זוכרים ששאלתי איך בדיוק לומדים מבחינה מתודית כשכל ישראל נמצאים שם, כל הילדים, כל הזקנים, כל הטף, כל הנשים, כל האנשים, כולם שם, אי אפשר בכלל זוז. אז נניח שיש אחד שעוד מצליח לשמוע, עלה על איזה עץ והוא הצליח איכשהו לראות משהו. עכשיו הוא תפוס בענף. אבל נסכם, הוא לא יודע עברית. לא נורא. ואם אני רוצה לתרגם לו, אז אני עובר על עשה. כי כתוב, תקרא את התורה הזאת. אני רוצה להבין. מי ביקש תבין? אז מה אתה רוצה פה מכל המעמד? שכל ישראל יבואו, שמי שלא יודע עברית, זה נראה איזה שיעור בציונות. מי שלא יודע עברית לא יכול להיות שם. אין לו יכול להיות, הוא חייב להיות, כי כל ישראל צריכים להיות. הוא יהיה שם. הוא ישמע, ילמד, יראה, יבין, אם ירצה השם. זה מעמד פשוט לא מובן. מה המגמה? מה הוא עושה? אגב, כשאברבנל אומר ששמחת תורה היא זכר למעמד הקהל, יש בזה המון המון, עוד נחזור לזה. ועם כל החיבה שמופיעה בחז"ל פעמים רבות לניסיון להגיד שיש דברים שחייבים להיאמר דווקא בלשון הקודש, פרק שלם במסכת סוטה שעוסק בדברים שנאמרים בכל לשון ודברים שנאמרים בלשון הקודש, הקהל חייב להיות דווקא בלשון הקודש, כשזה לגמרי לא מובן, הרי המגמה היא שכולם, גם אתה, ישמע וילמד ויראה. דווקא בארץ, דווקא כשיש מלך, דווקא כשהיובל נוהג, קשור לשמיטה, משהו מאוד ארץ ישראלי, דווקא בעברית. והרמב"ם מסיים. וגרים שאינם מכירים, גרי צדק, לא מכירים, חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע באימה ויראה, וכאן חידוש גדול ברמב״ם, וגילה ברעדה. גילו ברעדה. זה מופיע בפסוק, בתהילים, אבל הרמב״ם אומר את זה לגבי מעמד הכל. כמו שניתנה בו ביום שניתנה בו בסיני. כלומר, הרמב״ם אומר, מעמד הכל אמור להזכיר לך את מעמד הר סיני. שמחת תורה, אומר אברבנאל, אמורה להזכיר את מעמד הכל, שמעמד הכל, אומר הרמב״ם, אמור להזכיר את מעמד הר סיני. ומה הנתונים במעמד הר סיני? מעניין ברמב״ם, אימה, יראה, גילה. גילה לא מופיע אצלנו בהר סיני. גם לא גילה ברעדה. אימה, יראה, רטט, זיעה, אלה המושגים שמופיעים. אז זה גילים. עכשיו גומר הרמב״ם, וזה העיקר. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, גם הם חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתירה. שאין דין כוונה. כשיש דין כוונה, נדרשים דברים שחייבים להופיע שיש כוונה. למשל, דיני כוונה בתפילה, יש פרק שלם ברמב״ם שאומר שצריך להסיר כל מיני דברים שמפריעים לכוונה. לא נמצאים במקום שיש בו רעש, לא נמצאים במקום שיש בו דברים שמסיטים את הכוונה. אין מקום שיש בו פחות אפשרות להתכוון מפה. לא יכול להיות, אם מישהו רוצה מתודי, למצוא את המקום הכי פחות מתאים להתכוון בפה. אבל זה צריך להתרחש בכוונה יתירה. הגירים זה החכמים הגדולים שיודעים את כל התורה כולה על אותו מפלט. ומי שאינו יכול לשמוע, יכול להיות שהכוונה היא שהוא נמצא שם ומשום מה לא מצליח לשמוע. או אולי לא שם, אני יודע מה, דיני נפשות, אנוס, לא יודע. מכוון ליבו לקריאה זו. כלומר, גם מי שלא מצליח לשמוע, החובה היא כוונה. כל ישראל מכוונים באותה שנייה. שלא כבאה הכתוב אלא לחזק דת האמת. ויראה עצמו כאילו אתה מצטווה בה ומפי הגבורה שמע. לא סתם מעמד הר סיני, אלא אותם הרגעים במעמד הר סיני ששמענו את הדברים מפי הגבורה. לא את הכל שמענו מפי הגבורה. אנוכי, לא יהיה. את זה שמענו מפי הגבורה. מה עכשיו קוראים פה? פרשיות פשוטות בספר דברים. אתה צריך להתכוון, גם אם אתה לא שם, גם אם אתה לא שומע, גם אם אתה לא מבין את הלשון, גם אם אתה לא עזוב ולא יודע עברית, גם אם אתה חכם שיודע את כל התורה כולה, כאילו אתה מצטווה בה כמו ליל הסדר. אתה יצא משעבוד מצרים, אתה מצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. הגדרה למלך, הרמב״ם. המלך שליח הוא להשמיע דברי האל. כל המצווה הזאת באמת מחייבת עיון גדול מאוד, רציני מאוד. אני לא מכיר עוד מצווה שאפשרות התקיימותה היא רק כאשר אתה מגיע לכאילו אתה מצטווה בה מפי הגבורה. מצוות הכל היא באמת כמו ליל הסדר של הר סיני. אם פסח הוא ליל הסדר של יציאת מצרים, מצוות הקל היא ליל הסדר של הר סיני. אגב, המגמה בהר סיני הייתה, מי שיסתכל שנייה אחת במקור שמונה, המגמה בהר סיני הייתה פשוטה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, הבנים ובניהם ובניהם אשר לא ידעו, ילמדו, ישמעו, עכשיו העיקר, את מה תודיע? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקל, הקל, לי את העם, ואשמיעם את דבריי למען ישמעו, אשר ילמדון ולמען ילמדו, ליראה אותי. פסוק מקביל. כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. וממש מעמד הקל, עם כל המגמה, כולל ליראה אותי דווקא בארץ ישראל, על האדמה אשר הם חיים. ואת בניהם ילמדו. אז כשהרמב״ם עלה לנקודה של מעמד הר סיני, הוא פשוט אמר לנו ללמוד את הפסוקים. וזה אולי פתח להבנת הרעיון של מעמד הקל, וגם לכמה מהתשובות לשאלות שדיברנו עליהן בהתחלה. חג הסוכות, מועד שנת השמיטה. אבן עזרא אמר שהוא מבין שזה בתחילת השביעית. למה? כי אז בתחילת השביעית מעוררים את כולם ללמוד תורה במשך השנה. חז"ל לא הבינו כך, מפני שהם מעולם לא חשבו שמצוות הקהל נועדה לתלמוד תורה. מי שיסתכל במקור של הרמב״ם, במקור ארבע, מצוות הקהל שיחפשו אותה, אל נא יחפשו אותה לא בהלכות תלמוד תורה ולא בהלכות סוכות. היא מופיעה ברמב״ם בהלכות חגיגה. זה דבר מדהים. מה זה קשור לדיני קורבנות? היא מופיעה ברמב״ם כחלק מכל עניין קורבן חגיגה. מה קורה בעצם בחג הסוכות של מוצאי שנת שמיטה? דיברנו על זה פעם כשעסקנו בסוכות. חג הסוכות של מוצאי שנת שמיטה הוא בעצם ימים קשים מאוד מאוד לעם של חקלאים שומרי תורה ומצוות. חג הסוכות של תחילת שנת השמיטה אין בו שום בעיה, ההפך. חג הסוכות הוא עריכה בסיס. חג הסוכות יושב כל יהודי וסופר כמה הוא הרוויח השנה במילים פשוטות. יש כאלה שחושבים שלכן זה זמן שמחתי. עוד מעט נגיע לשאלה אם זה נכון או לא. אבל יהיה כך. לכן אמרתי שבשנת השמיטה היהודי דווקא אסף כפול בדרך כלל, כי בשנה השישית הקדוש ברוך הוא ציווה את ברכתו, אז בחג האסיף של שנת השמיטה עצמה, הוא עוד לא מרגיש את שנת השמיטה. יכול להיות שהוא די קשה לו להתרגל מראש השנה שיהודים מתחילים להיכנס לחצר שלו ולאכול מהדברים שהם רק שלו, ולאט לאט מתרגל שאין פה בעולם רק שלו, אבל בחשבון הבנק שהוא הולך לארגן בסוכות, זה עצוב מאוד אם הוא בנה אותו על הגידולים של השבוע וחצי הראשונים של תשרי. הוא לא מרגיש כלום בסוכות של השמיטה. הוא רק מרגיש שהייתה ברכה בשנה השישית פי שתיים טוב יותר. ראי ורבותיי, במוצאי שנת השמיטה חג האסיף הוא טראומה. לא אספת כלום השנה. זה לא סתם טרומה, כי זה גם אחרי סוף השמיטה, זאת אומרת, כבר נכנסה לתוקפה גם שמיטת הכספים. שמיטת הכספים גם היא הסתיימה כבר, האדם בעצם נמצא במצב שהוא, ועל כורחו, פתאום שווה לכולם. במוצאי שנת השמיטה, שלא אוספים שום דבר מגורנך ומעקביך, מצווה עם ישראל לאסוף הרבה 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 יהודים. חג אסיף של כל היהודים. האנשים והנשים והטף, גרך אשר בקרבך. ומה קורה שם? יש שם במה של עץ, ועליה עומד המלך. והמלך, כמו שאמרנו, לא חייב להיות גדול הדור. כל השאר, אף אחד אחר לא עומד על הבמה. רק המלך. אין שם על הבמה 100 שורות של כבוד. לפי סדרי דירוג וגודל כאלה שמארגנים. יש כאלה שהמקום תמיד ממלא להם את הצורך הנפשי, שפותר להם איזושהי בעיה. חכם גדול רבי משה בן עזרא אמר פעם במליצה שיש יהודים שחשוב להם מקום, ככה תמיד המיקום המדויק, שזה קובע דברים חשובים, ועליהם נאמר, המקום ימלא חסרונם. מה שחסר, אז זה מתמלא על ידי המקום. מקום ימלא חסרונם. אין מקום, אין מקומות כבוד במעמד הכל. זה מעמד מאוד מביך. אני, חבר הסנהדרין, מצטופף ככה, מנסה לתפוס מקום ליד איזה עת עם שכני העם הארץ או עם התינוק מהפעוטון לידי. כולנו עומדים בדיוק על אותו מפלח ובאים לשמוע את דברי התורה. מה דברי התורה הגדולים שאני נשיא הסנהדרין הולך לשמוע? אגריפס קורא פסוקים. זה לא מחמיא. ועכשיו כל ישראל יחד שווים באמת לפני נותן התורה. מעמידים את כולם בחג הסוכות שנמצא במועד שנת השמיטה, כי אז בא הייעוד של שנת השמיטה לידי ביטוי. כל המגמה של שנת השמיטה תבוא לידי ביטויה בחג האסיף של השנה השמינית. רק אז תבוא שנת השמיטה לידי מימושה. מה יצא לך משנת השמיטה? יכול אדם להפקיר את שדהו בשנת השמיטה, לסמן וי על הכל, לאכול את הלב כל השנה, ולחכות לזה שראש השנה הבא יגיע ושוב נצבור הון ונסתדר עם זה על. אבל אם שנת השמיטה עשתה בך משהו, זה שהיא חיברה אותך לכל ישראל, כולם ביחד, אתה מחובר לכולם באותה מדרגה פנימית, והמעמדות של שש השנים האחרונות, לא רק הכלכליים, הרוחניים והתורניים והמעמדיים והכלכליים, כולם הופכים להיות פתאום שווים לפני מי שאמר והיה העולם. כמו שהיה במעמד הר סיני. שם המלך עלה על במה של עץ, היידי שהוא מלך זה היה משה רבינו. הוא היה שליח להביא דברי האל, לכן הוא היה חייב להיות הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כי אחרת הוא לא יהיה שליח. וכולם עמדו למטה. ושם היו כאלה שניסו יותר לראות מקרוב ופחות לראות מקרוב, אבל בסוף כל העם עמד מרחוק ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, תן למות. ומשה הולך למות. והוא אומר לי, יהושע, את החוויה הזאת צריך לחוות כל דור מחדש. אז למה לא כל שנה? פום יום הכנה שנה שלימה של שמיטה. תסתכל מהחלון ותראה איך בעצם אתה לא יותר מהשני, כי יש לך קצת יותר פירות. אתה שותף לגורל, לייעוד, לאחריות. יש לנו שם. אני חושב שמעמד הקהל הוא החלק הקשה יותר מאשר לאנשי הכלכלה העשירים, הרבה יותר דווקא לאנשי האליטות הרוחניות. הם צריכים לעמוד שם ולדעת שהם לא יותר מדלת ישראל, כולם שווים בעניין תורה במעמד הר סיני. אין אחד שלא היה במעמד הר סיני. מה צריכים לעשות שם החכמים הגדולים שיודעים את כל התורה בלשון הרמב״ם והגירים שאינם מבינים? לכוון ליבם בכוונה יתירה, באימה וביראה וחידוש של הרמב״ם, וגילה ברעדה. זה מרעיד, אבל אין דבר יותר משמח מזה שאני קשור לכלל הזה. והרבה יותר חזק מהמעמד שיש לך בתור נשיא הסנהדרין. יש לך מעמד על, אתה יהודי, זה מעמד העל שלך. אתה מחובר לכל ישראל. את המעמד הזה אף אחד לא ייקח לך. זה לא ייגמר בקדנציה כזאת ובקדנציה כזאת, זה מעמד קבוע. זה מדהים, מי צריכים להיות אלה שמעבירים את המצווה הזאת? פורום שהוקם למצווה הזאת, כך קראנו לזה. הכהנים בני לוי נושאי ארון ברית השם. זאת האליטה של האליטה של האליטה של האליטה הרוחנית בישראל. זה כהנים. דרך אגב, הכהנים האלה לא כל כך הרגישו את הבעיה בשמיטה, כי תמיד הם מקבלים אוכל מתנות. אחר כך זה לא סתם כהנים, זה כהנים שזכו להיות נושאי ארון ברית השם. ורק מעט מהכהנים זכו לזה. הכהנים נושאי ארון ברית השם זה אלה שתמיד ספונים בפנים, 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 ככה בקלויז, בפנים, בתוך בית המדרש. יש לכם אחריות על מצווה אחת מתרי"ג מצוות. אתם אחראים על קיומה של מצוות מה? הקהל את כולם לאותו מעמד. אם אתם לא תהיו מסוגלים להיות אחראים על מצוות הקהל, אז מה שווה שאתם הכהנים בני לוי נושאי ארון ברית השם? ויצב משה אותם לאמור. מה יעשו שם? הם קוראים? לא, המלך קורא. הם היו מאוד רוצים לקרוא. הם יודעים את התורה הרבה יותר מהמלך. הם מקהילים? מה פתאום? זה תפקיד של המלך להקהיל. אז מה הם עושים? יש להם את האחריות המיניסטריאלית לקיום המעמד הזה. הם כל החיים אחראים לבדוק האם היותם כהנים נושאי ארון ברית השם לא חס וחלילה ניתק אותם מהאנשים והנשים והטף וגרך אשר בקרבך. אם זה חס וחלילה עשה בהם ניתוק, הם לא הבינו את העניין. יש כאן עוד דבר שהכהנים בני לוי נושאי ארון ברית השם מסמלים פה יותר חזק אולי. יחד עם זה. הכהנים בני לוי נושאי ארון ברית השם בעצם הם אלה שמארגנים את המעמד שמי עומד במרכזו? המלך. פרשת המלך כיצד. בין כהונה למלוכה יש לא אחת מתח. הכהנים צריכים לדאוג שעם ישראל יבין מהי מלכות. הכהנים הם אלה שיתנו את הכוח והעוגן הכהני המוסרי למלך ואת תוקפו המעמדי לכל העם. צריך להבין מה זה מלך בישראל. יש הרבה בעלי תפקידים. ולבעלי תפקידים יש גם דיני כיבוד. לאבא יש כבוד שהוא חייב בכיבוד אב. הבן חייב בכיבוד אב. לרב יש כבוד. לנשיא יש כבוד. אבל ההלכה מסכמת בגמרא בקידושין, וכך נפסק להלכה, שאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. כך רב שמחל על כבודו. אפילו נשיא שמחל על כבודו. רק אחד יש שאם הוא מחל על כבודו, כבודו לא מחול. מלך. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה? שנאמר שום תשים עליך מלך שתהה אימתו עליך. כי המלך הוא השליח להעביר דברי האל, אומר הרמב״ם. זה לא כבודו. זה כבודו של כנסת ישראל. זה כבודו של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והמעמד הזה, כדי שיתקיים, הוא צריך להתרחש אחרי שליטה. לכן הוא לא יכול להתרחש בלי ארץ ישראל. והוא צריך להתקיים כשיש מלך. לכן הוא לא יכול להתרחש בלי ארץ ישראל של מלך. והמגמה שלו היא לא שישמעו וילמדו כדי לסכם מה הם יודעים עכשיו שהם לא ידעו מקודם. אלא הם יחוו חוויה שתהפוך להיות חלק מחייהם לכל הימים אשר הם חיים על האדמה. יש סכנה גדולה בחיים על האדמה אשר אתם באים שם לרשתה. כי על האדמה אשר אתם באים שם לרשתה יש המון משיכה לאדמה. המון משיכה למטריאליזם, לחומר, לקרקע. ומשהו צריך לתדלק אותך כל עוד אתה על האדמה, ליראה את השם אלוקיכם. בואו נחזור למעמד הר סיני, שם במקור 8 שקראנו. מה המגמה שאתה תספר לבניך ולבני בניך, בדיוק כמו במעמד הקר שהאנשים ואנשים ועטף ובניהם אשר לא ידעו? מה המגמה? שתזכור את מה שאני אמרתי? שתזכור את 10 הדיברות כל יום? שתזכור את תרי"ג מצוות כל יום? זה לא כתוב בשום מקום. זה טוב מאוד אם תזכור. אבל יש מצווה אחת שאותה אסור לך לשכוח אף פעם. בוא נחזור לזה. רק ישמר לך ושמור נפשך. יש ישמר לך בתורה, יש שמור בתורה, יש ונשמרתם מאוד בתורה, אבל ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח, אני מכיר רק פה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן. זהו כמה איומים. סימן שכל כך קל לשכוח. תשכח את הדברים שמה? אשר ראו עיניך. ופן יסורו מלבבך. כל ימי חייך. כל הימים אשר אתם חיים. והודעתם לבניך, לבני בניך. את מה? את היום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, את המעמד עצמו.
את החוויה, את המעמד שבו כולם שם לא רוצה שיבין מי שלא יודע עברית, כי לא באו פה להבין טכנית, באו פה להתחבר אל לשון הקודש, בארץ הקודש, בעם הקודש, אל תורת הקודש, והמלך הוא זה שמעביר את זה. וכולם שווים בפני זה, ובפני זה לאף אחד אין שום מילימטר יותר מן השני. ואחראים על השוויון הזה, האליטה הגבוהה ביותר בעם, הכהנים, נושאי ארון ברית השם, וכל זקני ישראל. כלומר, אם זקן אחד מישראל למשל אומר, זה לא נראה לי מתאים, אז אי אפשר להגן את העסק. כי המבחן של כל זקני ישראל והכהנים נושאי ארון ברית השם, הוא בכוח שלהם להקהיל את כל העם יחד. לא להקהיל ולעמוד על הבמה ולדרוש, להקהיל ולעמוד איתם ולשמוע את המלך. זאת מצווה מופלאה. זאת המצווה שיכולה להתרחש אומנם בשלימותה רק שיש יובל, רק שארץ ישראל ורוב יושביה עליה, אבל את עניינה אפשר, אני חושב שבלי עניינה אי אפשר להתקיים בכלל, כשנכנסים ודאי לארץ ישראל. את החובה הזאת לחבר את הכהנים נושאי ארון ברית השם עם העם, את החובה הזאת לנסות להעביר את המעמד ההוא למציאות הזאת, את החובה הזאת לממש את מעמד הר סיני מחדש כל 7 שנים במועד שנת השמיטה, את השאיפה הזאת, את השאיפה הזאת מלמדת אותנו התורה גם כשעוד אי אפשר לקיים את המצווה בשלמותה. אדם אחד גדול קיים בערך את המצווה הזאת. רומזת לו התוספתא במסכת סוטה. שם בתוספתא נאמרים שם הרבה דברים לגבי כל נושא מעמד הקהל, כי שם נאמר שמעמד הקהל חייב להיות בלשון הקודש, ואגב זה עובדים שם על מעמד הקהל. ושם מדובר על הבמה ההיא של העת. עליה עוד לא ענינו למה היא כל כך חשובה. ואליה אני רוצה להגיע ובא לעמוד. בימה של עת היו עושים לו בעזרה. הוא יושב עליה. אתם זוכרים כמה במת העת הזאת חשובה? היא חשובה עד כדי כך שזה זז למוצאי חג הסוכות. ואז תשימו לב. הבמה של עת היא לכבוד מי? לכבוד המלך. אני משוכנע שבמוצאי חג סוכות כל הילדים של ירושלים הלכו לראות איך דופקים עם פטישים את הבמה של העץ. אפשר לחשוב כמה עץ צריך מלך אחד לעמוד. כל ישראל שם, זה מעמד של כל עם ישראל. הוא מתחיל בטקס בניית הבמה. ישאל הילד, אבא, כבוד המלך מגיע, למה לא בנו את הבמה ביום טוב? הרי כתוב בחג הסוכות. ויגיד לו, אבא, כבוד המלך לא דוחה איסור שבות ביום טוב. מה פתאום, המלך יגרום לזה שניקח פטיש ביום טוב? ישאל, למה לא הולכים את הבמה בערב יום טוב? ויגיד לו, כי אז היה צופף לאמא בעזרה אתמול. אז כבוד המלך או לא כבוד המלך? אין שום סתירה. כבוד המלך, אבל מה פתאום שיהיה דוחק בעזרה בגלל במה של עת? ומה פתאום שיבנו אותה ביום טוב? ועכשיו לוקחים במוצאי יום טוב בימה של עת. והוא יושב עליה, איפה היא הייתה בעזרה? עכשיו לעיקר. בלייזר בן יעקב אומר בהר הבית, לא בעזרה עצמה, אלא בחוץ, בהר, ברחבה, ברחוב. שנאמר, מאיפה הוא מביא מקור? ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום. מי קרא? עכשיו בוא נסתכל לי. המקור נמצא במקור 9. זה לא בדיוק מעמד הקל. אבל זה מעמד הקל אולי הגדול ביותר שנעשה. עזרא הסופר. עזרא הסופר שבעצם היה מלך. במעמד מסוים. עזרא הסופר שהיה כהן. עזרא הסופר שבעצם מייצג את שני התפקידים של הכהנים נושאי ארון ברית השם ושל המלך ביחד. הוא מגיע לארץ עם דלת העם. הוא ניסה לשכנע רבים לבוא מבבל, אבל זה לא כל כך עבד. רק 10 יוחסים עלו מבבל. מי שאין ברירה ועלו. חיירי, גיירי, ממזיירי, נתיני, שטוקי, אסופי. של יהודים שגומרים רשימה כזאת נוהגים להוסיף, חוץ מזה הכל בסדר. יש רשימה מאוד מאוד מכובדת באופן עקרוני בפרק 4 בקידושין, את מי מצליח עזרא להעלות מבבל. השאר לא עלו. דווקא מסיבות אידיאולוגיות, הכוזרי אומר שהם לא עלו מסיבה מאוד פשוטה, שהיה עזרא קורא להם, והם לא עלו לבל ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. טוב, פעם כשציטטתי את הכוזרי הזה באיזשהו מקום, אמר לי מישהו, לא יכול להיות שזאת הכוונה. הכוונה היא שהם לא היו יכולים להיפרד מעסקיהם הרוחניים. וממשכנותם ומהמשכן שהם הצליחו לבנות במקום שלהם. זה ודאי הפשט, אני לא חשוב, שיהיה כאן. אבל הם נשארו בקיצור. עזרא הסופר עומד בארץ ישראל עם כל החבר'ה שתיארנו מקודם. והמעמד מאוד מביך, כי כשהוא הולך לקרוא להם את התורה, אז יש להם שם חידושים עצומים, למשל פתאום הם מגלים אחרי 70 שנות גלות בבל, וימצאו כתוב. הם פתאום מצאו שיש סוכות. והדבר מעניין מאוד. ראו שיש סוכות, כתוב מפורש, גילו סוכות בתורה. המעמד היה נורא. ויש שם התבוללות. ומתואר המעמד הזה שם שמתרחש מראש השנה ועד איסרו חג סוכות. עד באיסרו חג סוכות עזרא הסופר עומד שם ואומר, ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה. ואז הם קורטים אמנה בינם לבין עצמם, בינם לבין הקדוש ברוך הוא. בקראת החודש הזה, עזרא הסופר עומד בהר הבית ברחוב. וממנו לומד רב לייזר בן יעקב איך אמור להיראות מעמד הקל. נכון? אותו הוא ציטט. אז בוא נראה איך הוא נראה שם. נראה, ובזה נעמוד לעניות דעתי, זה כל הסיפור ביחד במציאות שלנו. ויאספו כל העם כאיש אחד. הקהל או לא הקהל? אסיף. כל העם נאסף כאיש אחד. אל הרחוב. רחוב זה לא תמיד... ועד החילופי אותיות של חורב. ואמור השם אליי. יש לזה משמעות אחרת גם. ויעשו כל העם כאיש אחד אל הרחוב. אשר לפני שער המים. אמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. ביטוי מעניין. בואו נראה את ה... איך קוראים לזה? תורת משה, כן. אשר ציווה השם את ישראל. ספר מעניין. היביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה, אמר הקהל, וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי, עוד 4 ימים לראש השנה. כך נראה אז ראש השנה. היקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים. זאת אומרת שהאנשים והנשים זו אוזני כל העם אל ספר התורה. היעמוד עזרא הסופר איפה? על נגדל עת אשר עשו לדבר. כמה זה חשוב הבמה הזאת מהעץ. על מגדל עץ אשר עשו לדבר. היעמוד אצלו מתיתיה ושמה ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו. ומשמאלו לא, תדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה וזכריה משולם. לא חושבים כל השמות בדיוק, אבל אני משוכנע בדבר אחד. שכשעזרא עומד לפני העם הזה, שחלקו נישואים אשדודיות ואשקלוניות, התיאורים שם הם מזעזעים. ועומדים החכמים לידו ושואלים אותו בטח, מה עכשיו התוכנית? הוא אומר, עכשיו אני הולך לקרוא להם את התורה. אני הייתי שואל אותו, מורינו ורבינו, אתה בטוח שהם יבינו? זה באמת רלוונטי? לא עדיף אולי לארגן כאן איזה ערב שירה? או משהו אחר, קצת חווייתי, משהו, זה לא רציני. הוא מקים מגדל עת באחד לחודש השביעי. היום שבו שואל הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון אייכה. ומעמיד את עם ישראל שעלה מבבל ומתחיל לקרוא להם בספר התורה באוזני האנשים והנשים והמבינים. והוא מאמין בעם ישראל. בימת העץ שהוא עומד עליה היא המקור לבימת העץ של המלך במעמד הכל. ומשם הוא מקהיל את העם, והעם שהוא מקהיל עונה על הקריטריון בעיקר של בניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו. אבל כדי שזה יצליח, אני צריך להאמין בבנים האלה. והוא עומד ברחוב, שזה משמעות. קרוב מאוד להר הבית, אבל ברחוב. קודם כל טכנית. כי היה שם ציבור גדול. וזה מהאור ועד מחצית היום. בהמשך, בפסוקים שאחרי הפסוקים האלה מופיע, שכשהם שומעים את התורה הם מתחילים לבכות. ואז אומר להם, עזרא הסופר, היום ראש השנה אסור לבכות. לכו יכלו משמנים ושתו במתקים ותמלו לאי נכון לו וחלקו מנות. והוא אומר להם שהיום ראש השנה, והוא מסכם בפסוק כי חדוות השם היא מעוזכם. המעוז שלכם, הכוח שלכם הוא חדוות השם. הוא בעצם עושה את מה שצריך לעשות במעמד הקל. הוא אומר, יש משהו אחד שיכול לתת לכולנו כוח. חדוות השם היא מעוזכם. הפסוקים מסיימים שם, ויפתח עזרא הסופר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, כל העם גם האחרים. אגב, הביטוי הזה מעל הוא כל כך גדול. מה זה מעל? מעל טכנית או גם מעל? בכלל לא הייתה לו שפה איתם, בעצם. אבל לא הייתה לו שום בעיה ליצור איתם שפה, כי הוא ידע להיות מהכהנים נושאי ארון ברית השם, שיודעים להקיל את העם. יש דוגמה לאדם שהיה מהכהנים נושאי ארון ברית השם, והקיל את העם כולו, זה עזרא הסופר. חז"ל אומרים, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו. אלמלא קדמו משה. יודעים מה ההבדל בין משה לבין עזרא? שניהם עשו מעמד הר סיני. וכשמשה רבינו עשה את זה בהר סיני, לדור ששפחה שבו ראתה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. עזרא הסופר עשה את זה ברחוב, לעם שלא ידע מה כתוב בכלל, ושיש בכלל תורה שכתוב בסוכות. ושניהם נקראים מעמד הר סיני. כי מעמד הר סיני זה הכוח להחזיר את האנשים מהרחוב ליד שער המים, אל החוויה שהם חוו למרגלות הר סיני, כשהמלך ההוא עלה על הבמה להוריד את התורה. ומשם נלמד דין הבימה של העץ. הבימה הזאת שבשבילה כדאי לחכות את יום טוב, ובמוצאי יום טוב להעמיד עליה את המלך. זאת המצווה התפרי שיודבי. זאת המצווה שכדי שהיא תתקיים צריך שמיטה. זאת המצווה שאם נרצה להבין, במיוחד אחרי כל הדברים האחרונים שהתרחשו, אם באמת ובתמים השמיטה הזאת עושה בנו משהו, זה יהיה הנבחן. אם נדע להיות עוד יותר הכהנים נושאי ארון ברית השם, שחיים את העם ומקהילים את העם, ומצליחים להבין שהדבר הגדול ביותר במעמד שלהם הוא שהם חלק ממקהלות רבבות עמך בית ישראל, ושהם כולם שייכים לאותה הנתינה כיום נתינתה מסיני, ואימה ויראה וגילה ברעדה. שמחת תורה והשיא של הימים הנוראים של סוכות, אז כולם נקראים אל ספר התורה. אז אין אף אחד שלא קוראים לה. כי אז כולם, גם הילדים וגם הגדולים, וכל ישראל כולם, קשורים אל העוצמה הזאת, שאי אפשר להוציא אותה. מי שעובר את כל הימים האלו, המבחן שלו לא יהיה ביום הכיפורים. אפילו לא בהושענא רבה. אלא בכוח לחבר אליו את כל ישראל באוזניהם נגד התורה הזאת, בשמחת תורה, שאולי נתקנה זכר למעמד הקהל, שנתקן במוצאי שנת השמיטה, זכר למעמד הר סיני. שתהיה לנו בעזרת השם שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה. השיעור הבא, כזכור בעזרת השם, בשנה הבאה, בשבוע הבא, במוצאי צום גדליה.